לכולם ולכולן, בואו נתחיל, זמננו קצר. אנחנו היום בעזרת השם נלמד את פרשת ויקל פקודי לקראת שבת הקרובה. למעשה זה יהיה כבר סיכום של ספר שמות. שבוע הבא, למיטב הבנתי, אנחנו עושים איזה משהו מיוחד לליל הסדר, כאילו איזה סוג של הכנה ליל הסדר, יהיה פה איזה משהו גדול כזה, גם הרב פנדל, לא בדיוק איך זה יהיה פה עם, בשיעור הזה, אבל קיצור, זה אמור להיות המסגרת לשבוע הבא, אבל השבוע כאמור אנחנו ננסה פה לסגור את פרשיות השבוע בספר שמות. הפרשיות שלצערי לא יצאנו כל כך ללמוד אותן בגלל פורים וכל מיני אירועים, אבל הפרשיות שחותמות את ספר שמות זה תרומה תצווה כי תישא ויקל פקודי, שזה הפרשיות שעוסקות במשכן. נדמה לי שתרומה כן יצאנו ללמוד במסגרת הזו, לא? שאני טועה. היה? אין לכם מושג, אולי היה, אבל לא זוכרים. תצווה, היה משהו, אחת הפרשיות למדנו את זה פה? נעתי את תרומה. טוב, אז מכל מקום נעשה פה רק איזו סקירה של כולם עם התמקדות על ויקל פקודי. כל הרעיון של משכן זה לתת לשכינה, לתת לקדושה מקום לשכון פה בעולם הזה. זאת אומרת, אחרי שבספר שמות יצאנו ממצרים והשתחררנו מכל השיעבודים למיצרים, ראינו את עשרת המכות, את קריעת ים סוף, איך אדם יכול לנצח את כל המגבלות של העולם הזה, בסופו של דבר צריך גם למצוא מקום, למצוא בית שבו אדם יכול לאפשר לשכינה, השכינה זה על המשמעות, לרעיונות העמוקים, להופיע פה בעולם הזה. ושזה צריך משכן, מה שכזה הפך להיות מקדש, שהרעיון זה לקחת את כל המרכיבים של המציאות. כן? במשכן יש לנו גם דומם, כל מיני סוגים של מתכות, כסף, זהב, נחושת, גם של צומח, כל מיני, לא יודע, עצי שיטים, עץ אזוב, שני, תולעת, כל סוגי בעלי החיים, כל הנושא של הקורבנות. לקחת את הכל ולהפוך את עבודת השם למשהו שמופיע בכל העוצמה של החיים. בניגוד למה שאנחנו מכירים היום, כשאנחנו מגיעים לבית כנסת, אז אנחנו מתפללים, אנחנו מפעילים רק את הצד נקרא לזה הרוחני. זאת אומרת, אנחנו מבינים בשכל שיש אלוקים, ואנחנו אומרים מילים שאמורות ככה לגרום לנו איזו תחושה, שאדם היה נכנס למשכן, הוא היה חי את זה. לא רק מבין בשכל, אלא היה שהוא ממשש את הזהב, הכסף, הנחושת, היה מריח את הקטורת, היה תואם את הקורבנות, הוא היה עובר איזו חוויה רב חושית, שהייתה מראה לו איך בכל זווית בחיים, בכל פינה יש את הקדושה, בכל מקום יש את המשמעות, יש את הערכים, וזה האידיאל של עבודת השם. אז זה כאמור הפרשיות הללו, ובתוך הפרשיות יש לנו תרומה תצווה, תרומה שעוסקת בכלי המשכן, תצווה שעוסק בבגדים של הכהנים, שזה גם אותו רעיון, לא רק בית אלא גם בגדים, כל האביזרים שהכהנים היו מלווים איתם, מעיל תכלת, חושן, אבנת, אפוד, כל אחד מהבגדים מבטא גם איך בכל זווית בחיים אנחנו מתחברים אל הקדושה. יש באמצע את פרשת כי תישא. פרשת כי תישא, הדבר המרכזי שלה זה חטא העגל. בסדר? מה הרעיון? למה פרשת כי תישא נמצאת לנו בתוך הרצף של פרשיות המשכן? חטא העגל, הרעיון שלה, אני אומר את זה בקצרה, זה היה שבת שעברה, חטא העגל זה גם אותו צורך. למה עם ישראל חטא בעגל? כי שמשה רבינו עולה להר סיני, הם מרגישים שזה גבוה מדי. זאת אומרת, משה רבינו עולה הר סיני זה ביטוי שבמעמד הר סיני עם ישראל מתרומם לאיזה גובה רוחני, אבל הם מבינים את זה בשכל, הם לא מצליחים להרגיש את זה בחיים. שמשה רבינו עולה, אומרים עם ישראל, אומרים בני ישראל לאהרון הכהן, והאיש משה לא ידענו מה היה לו. זאת אומרת, יש כאן איזה גובה רוחני כזה שהוא גבוה מעל העולם שאנחנו מכירים. ואז נוצר איזה חסך. זאת אומרת, הרצון הזה לגעת בקדושה, לא רק להבין אותה, אלא לחוש אותה בכל החיים, הדבר הזה מתבטא בעשיית עגל מסכה. מה זה עגל מסכה?
עגל מסכה זה הרצון לקחת את הקדושה ולהכניס אותה לתוך משהו מעגלי, משהו שניתן למשש. הנה הרצון, ככה מסביר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי את כל הרעיון של חטא העגל. הוא אומר שעם ישראל הם הרגישו במעמד הר סיני שמשה רבנו עולה שהם לא מצליחים לגעת בקדושה. זה הכל כזה משהו מאוד מופשט, מאוד כזה רוחני שאין לו מגע. העגל זה היה בעצם לקחת איזה אובייקט. עגל זה מלשון המילה מעגל. עגל זה בעל חיים, היום מבחינתנו אנחנו לא עגל וזה, זה לא מעניין אותנו, אבל בזמנם העגל זה מה שהיום קוראים כלבלב. זאת אומרת, זה משהו קטן וחמוד כזה שאפשר לחבק אותו, כן? ולהרגיש ככה שנמצאים בתוך איזה מציאות כזו סגורה ונחמדה ויש לי מה לאחוז בו. היום תרצו התחליף לזה, זה למשל פלאפון. זאת אומרת, זה משהו קטן כזה שאפשר להתעסק איתו כל הזמן ולהרגיש איזו תחושה של משהו מעניין, ולא רק רעיונות גבוהים, מופשטים, שיעורי תורה, דברים מהסוג הזה, דברים זה, אבל משהו כזה שניתן מעגל מזהב, עגל זהב. ואם זהב זה מלשון המילה זהב, תביא את זה, משהו שנותן לבן אדם תחושה של רכושנות, תחושה של תפסתי משהו ונותן לי אשליה של יציבות. זה חטא העגל. זאת אומרת, בתוך המשכן יש חשש שבן אדם ייקח את כל הרצון הזה לגעת בקדושה, לחוות את הדברים, ויהפוך את זה לאיזה משהו מאוד כזה מכונס וסגור בתוך עצמו. לכן בתוך הרצף של פרשיות המשכן יש את פרשת כי תישא. אדם צריך להתנסה, אדם צריך להתרומם מעבר לדבר הזה. ואת, יחד עם זה שאנחנו רוצים שהקדושה תופיע בחיים בתוך המערכת הבריאה של כל המציאות הטבעית והזורמת, צריך להיזהר לא להיכנס למעגליות, צריך להיכנס, לא להיכנס לאיזה מציאות שאדם מתבוסס סביב הקטנוניות של חיי היומיום. זה הרעיון של פרשת כי תישא. ואז אחרי שמבינים את פרשת כי תישא, עוברים לפרשיות ויקל פקודי. בסדר? זה הפרשיות שלנו. פרשיות ויקל פקודי זה פרשיות שעוסקים, זה לכאורה חזרה על תרומת הצווה. שוב, חוזרים פה על כל כלי המשכן, אבל בהבדל אחד. בפרשיות תרומת הצווה עסקנו בכלי המשכן, בכל הצדדים, אבל ברמה מאוד מאוד בסיסית שלהם. זאת אומרת, איך זה נעשה? המציאות החומרית, המציאות הראשונית של המשכן, זהב, כסף, חומרי הגלם, וזה אמרנו יוצר בעיה, כי כשבן אדם מתעסק רק עם חומרי הגלם, מתעסק רק עם המציאות החומרית, אז זה לפעמים יכול להפוך להיות לעגל מסכה. זה הפוך להיות משהו שבאמת נשאר רק ברמה הנמוכה של החיים. אחרי שעברנו את פרשת כי תישא, אחרי שסיימנו את פרשות תרומת הצווה והתעסקנו עם הבסיס של החומר, של החושים, ונזהרנו לא ליפול לתוך הרמה של חטא העגל, עכשיו מגיעים לויקל פקודי. עם ישראל מצליח להתקהל, כלומר להתחבר סביב המשכן. להגיע למצב שהוא עכשיו, שוב, הוא סביב העולם החומרי, סביב הזהב, הכסף, הנחושת, אבל לא ברמה שמכניסה אותו לחטא העגל, למשהו כזה חומרני וקטן, אלא למשהו שמרים אותו ויקל פקודי. גם מתקהלים סביב המשכן, וגם פקודי זה מלשון פקודה. זאת אומרת, אדם מתיישר כולו לתוך החוויה הזו של עבודת השם, בצורה של אסתטיקה ויופי. פרשיות תרומה וצווה לא עסקו ביופי של כלי המשכן. עסקו רק, שוב, בצרכים הבסיסיים. יש פה זהב, יש פה נחושת, יש פה בגדים שצריך לעשות. פרשיות ויקל פקודי חוזרים שוב על כל כלי המשכן, על כל המגע הזה עם החיים של הקדושה, אבל בצורה שגם נותנת פאר וקסם. פרשיות ויקל פקודי עוסקים עכשיו כמה המשכן היה יפה, איך כל דבר היה לו את הזווית המיוחדת שלו, את האומנות שלו, איך היה כפתורים זהב למנורה, כפתור ופרח. זה ביטוי שהפך להיות ביהדות, כפתור ופרח, זה כאילו ביטוי למשהו מקסים, משהו יפה. אם יש כאן איזו אמירה מאוד עמוקה ביחס לכל העבודה הרוחנית. עבודה רוחנית לא אמורה להישאר רק בצד המופשט. אם היא נשארת רק בצד המופשט, היא לא נותנת תחושה של יופי, היא נותנת תחושה של מועקה. בסדר, אנחנו מחויבים עכשיו פה לעשות מצוות, מחויבים עכשיו ללמוד דברים, אבל זה לא באמת. ואז כמו שאמרנו, בן אדם מחפש את התחליפים באיזה עגל זהב. אבל כאשר בן אדם הוא לומד תורה ומבין איך הקדושה מופיעה בצורה אסתטית, בצורה הרמונית בתוך החיים שלו, אז הוא מרגיש תחושה של יופי. וואי, זה יפה. זה לא משהו כזה גבוה. זה משהו שאני יכול לגעת בחיים שלי ולהרגיש שזה יפה יפה. מילה יפה, יפה יפה, זה הוספה של שם השם. זה יפה יפה. זה משהו שמחבר בין העולם הרוחני לעולם החומרי, בלי הגסות של החיים החומריים, בלי ההתעסקות הזו בעגל מסכה. אני מתעסק עם זהב, אני מתעסק עם כסף, מתעסק עם משקל, אבל זה נותן לי תחושה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה. מה אנחנו אומרים בתפילה אחרי, בתפילת שחרית של שבת, אחרי שמסיימים את פרשיות קריאת שמע, השם אלוהיכם אמת. כן, את פרשת ציצית מסיים השם אלוהיכם אמת, ואז הולכת השורה, אמת ויציב. מכירות את זה? אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ומתוקן ומקובל וטוב. ואיך זה מסתיים? זה רק קהילות אשכנז אומרים את זה? כולם אומרים את זה, לא? איך זה מסתיים? ויפה. הכל בסוף מסתיים ביופי. זה המדד. האם בן אדם מתחבר באמת לעבודת השם? האם בן אדם הוא נותן למשכן להיות בתוכו? האם זה גם יפה בעיניו? לא רק שהוא חייב לעשות את זה כי אין ברירה, יש פה איזה משהו בשכל, הבנתי, אני מתחבר לזה רגשית. וזה מביא אותנו לדבר שהוא השיא של עבודת השם. יופי. אתכם, זה פרשיות והקל פקודי. פרשיות והקל פקודי עוסקות באסתטיקה וביופי של המשכן. מתי משהו נחשב בעינינו יפה? חשבתם על זה פעם? תנסו שנייה, נגיד, ללך על ציור. מתי ציור נחשב בעינינו יפה? ומתי ציור נחשב בעינינו קשקוש? מה הכוונה ביחס למקום? תעזרי אותו. אז באמת ביחס למי שעשה את זה. אוקיי. אבל לא יודע, אם אדם מבוגר עשה קשקוש, אז נגיד שזה לא קשקוש. או, אמרת מילה ראשונה, פרופורציה, אוקיי, תנו לי, יש אבל ציורים בלי פרופורציה, אתה יודע, דווקא לפעמים זה יותר יפה שזה... או, יפה, אוקיי, איך קוראים למילה אחרת, במקום פרופורציה, תנו לי מילה, מתי משהו בינינו נחשב יפה? הרמוניה. זה המילה הנכונה. יופי זה הרמוניה. מה זה הרמוניה? הרמוניה זה אגב לקוח מושג שלקוח מעולם המוזיקה. בסדר? בעולם המוזיקה, מי שמכיר או מכירה, כל יצירה מוזיקלית יש לה צליל בסיס. היא מתחילה בצליל בסיס שקוראים לזה מלודיה. מלודיה זה הצליל בסיס, זה לתוך עניין החצוצרה שמתחילה, או הכינור, ועל גבי זה מצטרפים צלילים נוספים. צליל הבסיס נקרא מלודיה, והצלילים הנוספים נקראים הרמוניה. הרמוניה זה הרבה פרטים שמצטרפים לתמונה אחת כוללת. זה הרעיון של הרמוניה. מתי משהו נחשב בינינו יפה? שאנחנו רואים איך הרבה פרטים מתחברים ביחד. כשאנחנו רואים ציור של אומן, אנחנו מזהים איך הצבע, הצורה, הסימטריה, הפרופורציה, החוסר פרופורציה, הכל יש מאחורי זה כוונה. יש פה איזה תמונה, יש כאן איזה רעיון שמחבר את הכל. עכשיו יש כל מיני סוגי יופי. כמו שמענו, יש יופי שדווקא בן אדם עם זוויות ישרות, זה נראה לו הרמוניה. יש כאלה שדווקא ההרמוניה אצלם זה שיש פה חריגות, זה משתנה. אבל יש תוכנית, יש משהו שמחבר את הכל. לעומת זאת, ילדים קטנים, בסדר? כאשר הם לוקחים עכשיו איזה טוש ומשרבטים קווים בלי קשר ובלי פשר ביניהם, זה נקרא קשקוש. המילה קשקוש זה הטיה של המילה בארמית. איזו מילה? קירים את הביטוי? קיש קיש קריה. איסטרה בלגינה, קיש קיש קריה. קד ריק שמכניסים בו מטבע ומנערים אותו, הוא עושה קיש קיש, הוא עושה רעש, מקשקש. כן, השכינה מקשקשת לפניו כזוג. כן, גם, כאילו, זה רעש. כאשר יש משהו ריק, אנשים ריקנים, שאין בתוכם כן, שום דבר, ומכניסים מטבע, זה עושה קשקש. שום קשר. זה גם הסיבה, אם כבר דיברנו בעולם המוזיקה, שאם אנחנו שומעים צלילים שאין ביניהם שום קשר, זה נשמע לנו קשקוש באוזן. זאת אומרת, צליל פה, צליל שם, טוב פה, טוב שם, אין קצב, אין הרמוניה, אין תווים. קוראים לזה בשפה מקצועית, איך קוראים למוזיקה בלי קשר? צלילים אקראיים צורמנים. לא, מרש זה דווקא סוג מסוים של מוזיקה, זה טה 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 טה. קוראים לזה קקפוניה. קקפוניה זה קשקוש באוזן. פעם זה היו הצלילים. ילדים קטנים, כמו שהם מציירים קשקוש, ככה הם גם מנגנים. ולילדים קטנים לנגן, אז יש לי, טי, טי. זה חיים בלי סדר, בלי הרמוניה. עכשיו, אנחנו לפעמים נחמד לנו, כי זה חמודים, אבל זה לא יפה. זה לא אומנות. אומנות זה מלשון המילה אמונה. זה היכולת לראות איך לוקחים את כל הדברים שיש בחיים. שוב, תראו, זה המשכן. לוקחים את בעלי החיים, את הצמחים, את בני האדם, את המחשבות, את הכיוונים, ומחברים את הכל בהרמוניה אחת, ביופי אחד גדול, באסתטיקה. זה המשמעות העמוקה של המילה אומן. כן? ככה נאמר על בצלאל. בצלאל שהוא מופיע בפרשיות שלנו, שהוא אחראי על עשיית המשכן, הוא נקרא בצלאל. דורשים חז"ל מה זה בצלאל? בצל אל. מה זה בצל אל? יש שמש, אבל השמש שאנחנו מסתכלים בה זה מחיב לנו בעיניים. שמש יותר מדי חזקה זה גומר אותנו. שמש היא לא יפה. אם מסתכלים לתוך השמש בעיניים זה גומר אותנו. כשנמצאים בצל זה מאפשר לשמש, אתם יודעים, להופיע, אבל בצורה שעוטפת אותנו, לא באופן ישיר. זה היכולת לתרגם את השמש, את האור, לתוך העולם הזה. בצל אל. יש את אלוהים, יש את האין סוף, יש את הכל. זה יותר מדי גדול. אדם לא יכול להסתכל לאלוהים. אבל אדם יכול לעשות דברים בעולם הזה שירו את טביעות האצבע של אלוהים. מה זה טביעות האצבע של אלוהים? דברים יפים. הרמונים. מה זה אלוהים? אלוהים זה ההרמוניה הגדולה של הכל. איך כל העולם מתחבר, מלוא כל העולם כולו כבודו, הכל, כולם, כל בעלי החיים, כל הצמחים, כל האופנים, השרפים וחיות ואופני הקודש, כולם משבחים ואומרים, ברוך כבוד השם במקומו. כולם מהללים את היופי של הבורא בעולם. איך הכל הרמוני, איך הכל מסתדר. אנשים שהם אומנים, הם יודעים להראות את זה בכל מיני צורות. יש כאלה שמראים את זה על ידי ציור, יש כאלה שהם אומנים באופנה, הם יודעים ליצור בגדים, שוב, לקחת מרכיבים שונים וליצור איזה בגד בצבע מסוים, בצורה מסוימת, שיוצרת הרמוניה. יש כאלה שהם אומנים בבישול, לקחת טעמים שונים, מאכלים שונים, כל מיני מרכיבים שונים, וליצור בסוף איזה משהו שמחבר את כל הטעמים בהרמוניה. זה אגב עוד דוגמה, מתי אוכל נחשב בינינו טעים ולא טעים? זה קשור לנקודה הזו. אוכל שהוא קיצוני מדי, מלוח מדי, מתוק מדי, זה לא טעים. אוכל טעים זה אוכל שיודע את המינון המדויק. זה כמובן קשור מאוד לאופי, להרגלי וזה, אבל זה יוצר איזה משהו הרמוני בפה. זה הסוד של כל הדברים היפים בעולם הזה. ליצור הרמוניה, ליצור איזון. זה אגב גם בפנים, יש לזה מחקרים. מה נחשב יפה? יפה זה כמובן משתנה מתרבות לתרבות, אבל בגדול היופי זה סוג שיש סוג של הרמוניה. למשל, אם אנחנו רואים מישהו עם אוזן מאוד גדולה, זה מפריע לנו בהרמוניה. זה נראה לנו מכוער. וכאשר יש זה, יש זה ממש מחקרים שזה ברמה של סימטריה, שהפנים היפות בעולם, בכל העולם, זה פנים שיש סימטריה, יש הרמוניה בין לא יודע, השטח שבין הסנטר לאף ובין האף למצח, ויש לזה כל מיני כללים איך יוצרים משהו יפה. זה נכון גם באדריכלות. אני פשוט נותן לכם פה טיפים לכל תחום שתבחרו בחיים. תדעו, אם אתם רוצים להצליח וליצור דברים יפים, אז ייצור, תנסו למצוא את ההרמוניה. איך מוצאים את ההרמוניה? פשוט מחפשים את הנקודה הפנימית שמחברת את הכל, הנקודה שעומדת מאחורי הדברים, הנקודה האלוהית. זה בעצם כל הרעיון של פרשיות המשכן. איך מוצאים את הנקודה שמחברת את כל מה שנמצא מסביב לכיוון אחד? למשל, יש משפט יפה שכותב הרב צבי יהודה. הוא אומר, תשימו לב שבני אדם שמסתכלים על נוף, למשל מסתכלים על כוכבים, אנחנו יוצאים עכשיו החוצה, מסתכלים על הכוכבים, או מסתכלים, כמו שאמרתי, על נוף של הרים, נוף של מדבר, או מסתכלים על ים, על נהרות, אנחנו מרגישים איזו תחושה כזו שאינה, יוצאים עכשיו פה לדרום אדום. צריך לכם להסתובב. עכשיו כבר אין, זה הלך. היה איזה שבוע הזה והסיפור נגמר. אבל כשיצאנו לדרום אדום, אנחנו מרגישים איזו תחושה כזו של וואו, איזה יופי. למה זה יפה? כי אומר רב ציודה, לכל אדם יש נשמה. ומה זה נשמה? נשמה זה הנקודה הפנימית שמחברת את כל מה שיש לבן אדם. כל המחשבות, כל הרצונות, כל הזה. אז שאדם רואה, לאדם יש הרמוניה פנימית, יש נקודה פנימית. אז שאדם מסתכל ורואה בחוץ הרמוניה, שוב, רואה כוכבים, רואה נערות, רואה נופים, זה יוצר לו איזה נקודת השקה. הוא מרגיש פתאום, זה מתאים. זה מסתדר, זה יפה. זה השורש של כל מה שאנחנו קוראים מוצא חן בעינינו. אומרת הגמרא, שלושה חינים הם. יש שלושה סוגי חן בעולם. חן אישה על בעלה, חן מקום על יושביו, וחן אומנות על בעליה. חן אישה על בעלה. החיבור שבין גבר לאישה, זה ביופי הפנימי. יש איזו נקודה פנימית שזה יפה בעיניי. הגמרא הידועה שאומרים חז"ל, כיצד מרקדים לפני הקלה? קלה נאה בחסודה. ואז שואלים חז"ל שאלה, מה קורה שהקלה לא נאה ולא חסודה? מה עושים? מחלוקת בית הלל ובית שמאי. בית שמאי אומרים, קלה כמו שהיא, אי אפשר לשקר, היא לא יפה. בית הלל אומרים, לא, רוקדים קלה נאה וחסודה. למה? נאה בעיני החתן. בני הזוג הם אוהבים אחד את השני, יש פה איזו נקודה פנימית שמחברת. ברגע שאתה אוהב משהו מסוים, ברגע שאת מתחברת למשהו מסוים, זה נראה בעינינו יפה. הדוגמה הכי קלאסית זה ילדים. מבחינת אמא, מבחינת אבא, הילד שלהם, התינוקת שלהם, היא הכי יפה בעולם. זה כמובן מאוד מעיק, כי הם נורא רוצים שגם אנחנו נגיד את זה. והם עכשיו מראים לנו את התינוקת ואת התינוק. נכון שהיא יפה, נכון שזה הילד הכי מקסים בעולם. כן, נכון, אף פעם לא ראיתי כזה ילד חמוד, באמת, משהו מדהים. זה ממשיך הלאה אחרי זה. שהילד החמוד הקטן הולך ונהיה בגן, ואז הוא מצייר ציור, קשקוש, ושמים את זה על המקרר, ואז שנכנסים הביתה, נכון שזה הציור הכי יפה שזה? כן, מה זה, מדהים, רמברנט, יש פה פשוט גאון יש לכם בבית. בסדר, אבל אם ההורים מרחמים על שער הנוכחים ועל שער המשפחה ומתעסקים רק מה שהם מרגישים כלפי הילד, אז הם צודקים. בעינינו הילד שלנו הכי יפה בעולם. בסדר? זה קשור לעוד דברים. חן אישה על בעלה, יש ביטוי בכלל של חז"ל מאוד משונה, שאומרים חז"ל, סיבות שניתן לגרש, שניתן להתגרש. אחת הסיבות, אומרים חז"ל, אם החתן מצא יפה אימנה, מצא מישהי יותר יפה מהקלה, יכול לגרש אותה. מה הכוונה? בסברים חז"ל, לא, כן, זה לא הדרכה מעשית, כן, לא, יש כאן אמירה רוחנית. אם יש מישהי שנראית לך יותר יפה מאשתך, אם יש מישהו שנראה לך יותר יפה מבעלך, סימן שמשהו בקשר הפנימי לא מספיק טוב פה. אז כמובן לא מתגרשים, אלא זה רק אומר שצריך לעבוד על הקשר. יופי זה עניין של חן. זה מוצא חן בעיניי. אז אמרנו חן אישה על בעלה, החן השני חן מקום על יושביו. זו תופעה מעניינת, שימו לב, שאתם נמצאים הרבה זמן במקום מסוים, באיזשהו שלב, המקום מתחיל למצוא חן בעיניכם. הנופים מתחילים למצוא חן בעיניכם. בהתחלה זה לא היה. אבל ככל שהתרגלתם וטוב לכם במקום הזה, דוגמה פשוטה, נופי ארץ ישראל. אני לא רוצה חלילה לפגוע, יש כאלה שטוענים שהנופים של ארץ ישראל הם הכי יפים בעולם בצורה אובייקטיבית. על זה אמרו חז"ל, בוא. החרמון, עם כל הכבוד לו, זה לא אלפים. בסדר? ונהר הירקון, נהר, כאילו זרזיף הירקון, זה לא מפלי הניאגרה. בסדר? אבל שימו לב שמי שגדל בארץ ישראל נמצא שם הרבה שנים, באיזה שלב הוא מתאהב בנופים של ארץ ישראל. לך לטיול ואומר, וואו, איזה יופי. אז תגיד אותו, זה שטיפת מוח, פשוט אדם מתרגל, אז אין לו ברירה, אז זה ההסבר השטחי. ההסבר העמוק יותר, אני אוהב את המקום הזה, ובגלל שאני אוהב אותו, הוא גם מוצא חן בעיניי. זה גם נראה יפה בעיניי. מסקנה, מי שרוצה שמשהו ימצא חן בעיניו, שיחפש את הנקודה הפנימית שמחברת אותו. למשל, אם נקלעתם לאיזה מקום מגורים מסוים, שאולי לכתחילה לא רציתם לגור שם, אבל עכשיו אתם פה, כי יכול שאתם
כל היום תגידו לעצמכם, לא טוב לי כאן, אנחנו לא אוהבים את המקום, זה גם המקום ייראה בעיניכם מכוער. ככל שתעבדו על עצמכם, תגידו, וואו, יש פה הרבה דברים טובים, יש לי פה חברים, יש לי פה יתרונות וזה, באופן תת-הכרתי, לאט לאט, זה גם המקום ימצא חן. תגידו, באיזה שלב, וואלה, יפה פה. וזה הדבר השלישי. חן אומנות על בעלה. כמו שלאדם יש בן בת זוג שמוצאת חן בעיניו, כמו שלבן אדם יש מקום שמוצא חן בעיניו, לכל בן אדם יש אומנות, יש מקצוע, יש תחום שמוצא חן בעיניו. זה דבר מדהים. בעולם יש הרבה מקצועות, ותשימו לב שיש מקצועות שבבת ראשון לבן אדם לא אמור להיות משיכה אליהם. אבל בכל זאת, יש אנשים שמוצאים את עצמם בתוך המקצוע הזה. הרב קוק מביא את זה ביחס למשל למקצוע המלחמה. מקצוע המלחמה זה המקצוע הכי מגיל שיש בעולם. אדם צריך להתעסק באלימות ובהרג. ועם כל זה, יש אנשים מסוימים שאוהבים את זה. לא רק אוהבים את זה כי הם אנשים אלימים ורעים. יש איזו אומנות מסוימת, יש איזה משהו אמיתי גם בדבר הזה. זה משהו שצריך לטפח באישיות. חן אומנות על בעליה. שוב, אדם נמצא במקצוע מסוים. מלכתחילה הוא לא רצה להיות פה וזה וזה. אבל עכשיו את פה, עכשיו זה המקצוע, עכשיו זה המקום שצריך לבלות עכשיו 30 שנה הקרובות. תעשו שזה ימצא חן בעיניכם. תמצאו את הנקודה הפנימית שבתוך המקצוע הזה. איך הכל, וואלה, יש פה רעיון פנימי. יש משהו שעומד מאחורי המקצוע הזה. אתן לכם דוגמה הכי מוזרה שיכולה להיות. עובד ניקיון. חשבתם פעם על מקצוע כזה? היום קוראים לזה עובד תברואה. זה מקצוע מאוד, במבט ראשוני, שאין בו משהו שמושך. נכון? זה להתעסק בזה ולהתעסק בדברים שהם פסולת. אבל כל אחד מאיתנו, יש לו רגע בחיים שהוא גם צריך לעשות את זה. גם מי שלא עובד דיקיון, אבל צריך לקוט את הבית, נכון? תשימו לב שיש באיזשהו שלב, מי שעובד על עצמו מבחינה רוחנית, הוא ימצא נקודה פנימית, נקודה הרמונית, גם בניקיון. היה פה בית מלוכלך, ועכשיו דאגתי לנקות אותו. היה פה איזה משהו שסידרתי אותו. היה קודם חוסר הרמוניה, בלגן, ועכשיו זה נקי. זה נותן סוג של סיפוק. זה עכשיו טוב, לפני פסח זה הזמן להיזכר בדברים האלה. אדם יכול שימצא חן בעיניו גם עבודות ניקיון. אדם אפילו מוצא את החן גם לנקות שירותים. משהו שצריך שיעשה בצורה טובה. אז זה ממשיך הלאה. אני בכוונה אביא פה דוגמאות ברמות ברמות עוד רגועות. יש דברים יותר חמורים מזה. למשל, בן אדם שהמקצוע שלו לסעוד קשישים. להתעסק בהפרשות של הגוף. אנשים שלא יודעים למצוא יופי בדברים, הם כזה... בכלל, אנשים שאחרי זה גם בכל דבר בחיים, שקצת לא מסתדר להם באסתטיקה שהם מכירים, אז ישר זה... אנשים שיש להם מבט פנימי, שלומדים את פרשיות ועקל פקודי, שלומדים איך מאחורי כל המזבח, איך מאחורי הקרבת הקורבנות, איך מאחורי זה ששוחטים את הכבש, יש מאחורי זה רעיון פנימי, יש איזה הרמוניה. אנשים כאלה, הם מצליחים למצוא חן גם בדברים מהסוג הזה. למה? כי אני מאוד מאוד אוהב את סבתא שלי. יש לי נקודה פנימית שמתחברת איתה. אז זה שעכשיו יש לה פרקינסון, ולכן היד שלה רועדת, ושהיא מרימה את הקף של הברק אז הכל נשפך לה, התחושה הבסיסית שלי זה לא אלא לא מנקים אותה, ואדם מרגיש, מה זה מוצא חן בעיניו? הוא היה שמח שזה לא יהיה, אבל הוא לא מרגיש תחושת סלידה, אלא הוא מראה איך הדבר הזה גם חלק מהמשפחה, חלק מההרמוניה, חלק מהשלמות האלוקית בעולם. זה הסיבה שהורים מחליפים טיטולים לילדים שלהם. הורים שלא אוהבים את הילד שלהם, ילד בעיה להחליף טיטול. ילד בעיה לזרוק פח. ילד בכלל בעיה עם כל דבר שדורש מהם מבט טיפה פנימי. ככל שאדם יש לו יותר מבט פנימי, שום דבר לא מגיע. זאת אומרת, מגיל אותו דברים שאין שם דברים פנימיים. דברים שהם רעים. לצורך העניין, הוא יכול לראות מישהו או מישהי שהם אולי נורא יפים מבחינת התרבות המקובלת. הולכים הרבה תכשיטים, הולכים עם רכבים מפוארים, אבל הוא רואה שאין להם נקודה פנימית, שזה אנשים רעים. ובגלל שהם אנשים רעים, הם גם נראים לו מכוערים. ובצדק. קוראים לזה בלשון המקובלים חוכמת הפרצוף. מקובלים יכולים לזהות פרצוף של אנשים ועל פי הפנים לדעת מה העולם המוסרי שלו, כי זה משתקף. אם יש נקודה פנימית, אם יש הרמוניה, זה נראה יפה, ואם לא, זה נראה מכוער. אנחנו לא ברמה הזו, אבל תראו שכולנו יש לנו קצת את זה. לפעמים אפשר להסתכל על איזה, לא יודע, איזה דוגמן או איזה דוגמנית בשלטי חוצות. הם יפים, דוגמנים, הם מבחינת התרבות, מבחינת הסימטריה של הפנים, מבחינת הצבע של השיער, אבל כשמסתכלים על הפנים שלהם, רואים איזה סוג של גסות ושחצנות. מבט כזה של אנשים שיש להם רגישות פנימית, זה לא יפה ביניהם. זה קשור להרבה דברים, לא רק לבני אדם. זה השאלה, למשל, איזה שולחן אנחנו קונים לבית. האם שולחן שיש בו נקודה פנימית, משהו שמתאים לצרכים שלנו, לתקציב שלנו, למבנה שלה, ואז זה יפה, או שאנחנו שוב עם מבט חיצוני לא הרמוני, ונראה בינינו רק משהו כזה עם המון קישוטים, קוראים לזה קיץ'. יודעים מה זה קיץ'? זה יותר מדי. יותר מדי סוכר. יותר מדי צבע. יותר מדי רעש. יותר מדי. הרמוניה יופי זה מדויק. מה שצריך לא פחות ולא יותר. זה עולם שלם של חיים, של בן אדם. האם הוא חי בצורה של יופי או בצורה של רהבתנות? בהי. ולא גם רבעי. אני אומר, אדם, כל דבר, שימו לב שהיום זה מאוד בא לידי ביטוי. ככל שהאופנה היא יותר ילדותית, היא גם מאוד מאוד צעקנית ורעפתנית. וככל שהאופנה היא יותר בוגרת, היא יותר עדינה ויותר מדויקת. כל הדברים האלה, זה הפרשיות המשקל. איך לוקחים את כל הדברים הנפלאים שיש בעולם הזה ומחברים את הכל בהרמוניה וביופי. ואז ככה מסתיימת פרשת פקודי, שזה כאילו ספר שמות, מסתיים בפרשה שמשה רבינו ויקל, אנחנו לומדים את כל היופי של כלי המשכן וזה, פרשת פקודי, משה רבינו מקים את המשכן. והנה עד עכשיו זה היה הכנה. היה את ההכנה של פרשות תרומה ותצווה, שזה היה הבסיס, כי תיסה השלב הזה שבן אדם קצת התבלבל והתחיל להתמקד בעולם הזה בצורה שלו, והיקל שהוא שוב מתקהל סביב המשכן, רואה את היופי, את האסתטיקה, ועכשיו פקודי משה רבנו פוקד, זאת אומרת, ומריב, אומרים חזק שכל כלי המשכן וכל הקרשים היו מוטלים על הקרקע, ואז התפלל משה רבינו והם עמדו מאליהם. בסדר, כאילו, לא יודע מה היה שם בפועל, אבל כאילו זה ביטוי של חז"ל. אדם גם מתחיל לראות איך הדברים מופיעים בעולם הזה. ואז מה קורה? אומרים חז"ל שכאשר משה רבינו הקים את המשכן בפרשת פקודי, אמר את הפסוק, ויהי נועם השם אלוקנו עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. ומה המשך? ומעשה ידינו כוננהו. זאת אומרת, כאשר אנחנו מקימים את המשכן, אנחנו מכוננים. אנחנו למעשה מקימים את הקדוש ברוך הוא. ואז נוצר במציאות נועם. נועם זה מילה בתורה שבאה לבטא את כל מה שדיברנו בשיעור הזה. נועם זה נעימות. מה שאמרנו, יופי, שלמות, הרמוניה. כאשר מצליחים לאחד בין כל הכוחות בחיים בצורה יפה, מדויקת, עם נקודה פנימית, מרגישים תחושה שנעים. זה מה שאנחנו קוראים היום. נעים לי. טוב לי. מצאתי את המקום שלי. זה יפה בעיניי. מוצא חן בעיניי. שוב, במישור הזוגי, במישור המקצועי, במישור המקומי, במישור הכל, לחפש את היופי ואת ההרמוניה. ככה בן אדם מסיים את ספר שמות. יצא ממצרים ומגיע אל הקמת המשכן. יפה בעיניכם? נעצור כאן.